טוב, חברים יקרים, אנחנו נמצאים בשיעור בסדרה שלנו פשר השבוע, והפעם פרשת ויגש. והנה אני אומר את זה כבר לאלה ששומעים אותי או רואים אותי, אני מצונן, אכן כן. אני מודע לזה, אין צורך לשלוח עשרות הודעות רפואה שלמה ומה קורה הרב, אתה מרגיש טוב. נכון, אני מצונן, ויחד עם זה אנחנו לומדים תורה, ותודה רבה על כל הרפואות השלמות, גם לכם. ובעזרת השם, אנחנו מתחילים כאמור את פרשת ויגש. פרשת ויגש היא הפרשה שמביאה פה את אם אפשר לכנות את הדרמה שמתרחשת בבית יעקב פה בפרשיות האחרונות, מגיעה לסיעה. אני מזכיר לכולנו, פרשת ויגש, אחרי שיוסף ואחיו, כן, הם, המחלוקת ביניהם, החלומות של יוסף לתקן את העולם, והאחים שלו שחוששים מאוד מהחלום הזה לתקן את העולם, גורמים למכור אותו למצרים, ושם במצרים מתברר שיוסף באמת מצליח להגשים את החלומות. כן, הכל כאן זה סביב חלומות, גם מפענח את החלומות של שר האופים ושר המשקים, מפענח את החלומות של פרו. דיברנו על זה גם בפרשיות הקודמות, גם השנה הזו, גם בשנים אחרות, שכל הזמן הציר הזה של ההתמודדות בין יוסף והאחים שלו, זה לא סתם איזה טלנובלה משפחתית, אלא יש כאן כוחות שונים בעם ישראל, כוחות שונים בבית יעקב, שהם נמצאים במאבק איך בונים את העתיד, איך בונים את עם ישראל, איך בונים את האומה לדורות, איך בונים את העולם כולו. שיוסף, שהוא מבניה של רחל, הוא אחראי על תיקון העולם החומרי, כן? ממנו יצא משיח בן יוסף, אותו כוח שיבנה את העולם במציאות הבסיסית שלו, כן? הכלכלה, הצבא, המדינה, ושעם ישראל באחרית הימים ישוב לארצו, כמו שאנחנו ברוך השם נמצאים כבר בדורות שלנו. ולעומת זאת, יש את הכוח השני, שזה בניה של לאה. כן, לעומת רחל שהיא יפה תואר ויפה תמרה, שהחיים יפים ולכן גם יעקב ישר אוהב אותה, עיני לאה רכות, רכות אומרים בוכיות, לאה מלשון לאות, יש קצת כוח שני בעם ישראל שהוא קצת מלא לאות ועייפות מהעולם הזה, בוכים על כל הקשיים שקיימים בעולם הזה ונושאים את העיניים אל העתיד, אל משיח בן דוד, כן, זה שני הכוחות ש... אומר הנביא זכריה ומקומות נוספים שירכיבו את הגאולה העתידית, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הכוח שמתעסק עם הצד החומרי והכוח שמתעסק עם הצד הרוחני. ובפרשיות הללו יש כאן איזה כבר את הסרטוט, את ה-DNA של המאבקים האלה בתוך בית יעקב, שכאמור האחים בהתחלה מאוד חוששים מיוסף, מוכרים אותו למצרים. ועכשיו מה שראינו בפרשת מקץ, שיוסף מה שנקרא מצליח להגשים את החלומות שלו, הוא נהיה משנה למלך מצרים, והנה הוא מראה איך אפשר לנהל כלכלה בצורה של טהרה ושל קדושה, והעולם הזה אפשר לתקן אותו, והאחים מגיעים ומשתחווים לו, כמו שהוא חלם. האחים שהם מייצגים, אמרנו, את הצד הרוחני, מתברר שיש רעב בארץ כנען, אם אין קמח, אין תורה. אי אפשר להגיע למשיח בן דוד בלי משיח בן יוסף. אי אפשר ללכת לעולם הרוחני בלי לבנות את העולם החומרי. ויוסף בעצם מעביר אותם איזה סוג של סדרת חינוך, שהם מגלים את הערבות ההדדית, את הערבות ההדדית, כן? שיהודה הוא ערב לבנימין. זה בעצם מה שיוסף מלמד אותם, כן? לא רק במשמעות של אחים כולנו יחד ונחמד, אלא תבינו שגם הכוחות השונים בעם ישראל, כמו הכוח של בנימין, אחיו של יוסף, בנה של רחל, גם הכוחות הללו שהם כוחות של מתעסקים עם עולם החומר, גם להם יש משמעות, גם להם יש ערך. וזה כאמור הניצחון של יוסף. פרשת מקץ מסתיימת בניצחון של יוסף, שהאחים ניגשים אליו ויהודה אומר לו, כן, אני ערב את הנער, בסדר? ויוסף כאילו מעמיד אותם, מביא אותם לקצה. ואז כאמור מגיעים לפרשת ויגש. מה קורה פרשת ויגש? פרשת ויגש, כן, אנחנו בשנה, אנחנו לא עושים את הסקירה של כל הפרשה, אלא יותר מתמקדים בנקודה אחת. אבל בשביל שיהיה לנו את הנקודה, אז אני נותן פה את המסגרת. מה שקורה פרשת ויגש זה שיהודה אומר ליוסף, במילים שלנו, הבנו, מה שנקרא, ניצחת, סבבה, יש מקום גם לעולם החומרי, אבל אל תשכח את המצב השלם שלנו. המצב השלם שלנו, בית יעקב השלם, זה לא רק העולם החומרי ומה שעשית במצרים, אלא זה שכל בית יעקב יהיה פה. יחד עם יעקב אבינו, יחד עם יהודה, שהוא הנציג של בני לאה, ששב בתשובה, כן, ראינו את זה בפרשיות הקודמות שם, עם תמר וכו', ויהודה, הוא מציג את הצד הרוחני. צריך גם עולם רוחני בעם ישראל, צריך משיח, גם משיח בן דוד, ולא רק משיח בן יוסף, כן, חזל, הם דורשים שניגש אליו יהודה ואמר לו, כי כמוך כפרו. דורשים חזל, אמר, אם לא, איך אומרים, תרגיע, רוג אותך ואת אדונך פרו. זאת אומרת, העולם החומרי, יש לו גם את הגבולות שלו. וזה למעשה מה שמדבר פרשת ויגש. פרשת ויגש, מה שקורה זה שעכשיו יוסף מתוודע אליך, ויש פה את ההשלמה הדדית, שני הכוחות הללו, החומר והרוח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, הם מתחברים יחד, והנה מביאים את יעקב אבינו למצרים. כאן למעשה מתחילה הגלות, נכון? זה הרעיון של גלות מצרים, מתחילה מפה, שהגלות גם, אומרים חז"ל, ראוי היה יעקב אבינו לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים. הגלות היא הכרחית, אלא שזכה וזה הגיע בצורה של כבוד, שיוסף הוריד אותו. אבל למעשה בפרשת ויגש מתחיל להתברר שבשביל להגיע לקומה השלמה צריך גם קצת גלות. מה זה גלות? גלות זה לא המציאות של יוסף. תבינים, יוסף זה ההצלחה בעולם הזה, שאדם מיושב ואפרני אלוהים בארץ עוניי, לכן הוא קורא לבנים שלו, מנשה ואפרים. גלות זה שבן אדם מבין שהוא קצת גר בעולם הזה. בסדר? הצד הרוחני, בשביל שיבנה באדם, שיבנה באומה, צריך לרדת לגלות. הגלות, לקחת לו גוי מקרב גוי, הגלות של עם ישראל במצרים, זה לא משהו מקרי. זה תהליך מכוון בהשגחה האלוקית, שעם ישראל ייווצר דווקא בקור הברזה של מצרים, זה כל מה שאנחנו מדברים בחג הפסח, לקחת לו גוי מקרב גוי, בסדר, יש כאן איזה מציאות שהיא לכתחילה, שעם ישראל עובר דרך מצרים, ודווקא שם שכל המציאות החומרית מתפרקת, נהיים עבדים, זה נראה עוד בספר שמות, דווקא מתוך כך מתברר מה הייחודיות של עם ישראל. הייחודיות של עם ישראל זה לא רק לנהל את, איך אומרים, את הכלכלה המצרית, ושבעולם הזה יהיה נוח ונחמד. זה יוסף, אין מה להגיד, צריך קמח, אבל העיקר זה להגיע לתורה, העיקר זה... ופרשת ויגש היא נוגעת בנקודות האלה, זה יבוא לידי ביטוי בזה שיעקב ובניו הם נמצאים בארץ גושן, בסדר? ארץ גושן זה ארץ קטנה, כן? יוסף שם אותם בהפרדה מכל הכלכלה המצרית, למה? כי הם רועי צון, נכון? ותועבת מצרים כל רועי צון, ככה נאמר פרשת ויגש. המצרים הם לא אוהבים רועי צון, המצרים הם עובדי אדמה. כן, ארץ מצרים אשר השקטע ברגליך את גן הירק. ארץ מצרים אין שם גשם, אלא הנילוס מציף את הקרקע, ועם הרגליים, עם העבודה הפיזית, אדם קונה פה את העולם. ראיית צאן זה המקצוע של אבותינו. ראיית צאן זה עבודה שהיא יותר ארעית, היא לא קבועה במקום אחד. יש כאן איזו עמדה רוחנית, כן, לא סתם, משה רבינו רואה צאן, אברהם רואה צאן, יצחק רואה צאן, יעקב רואה צאן, כולם רואה צאן. עם ישראל הוא רואה צאן, זאת אומרת, עם ישראל הוא שייך לקומה רוחנית, של משהו שהוא לא עכשיו בתוך ארץ מצרים, אלא בארץ גושן, באיזה פינה, ששם הם הולכים ובונים את העולם הרוחני, הם גם בונים שם ישיבה, ככה דורשים חז"ל, שיעקב שלח את יהודה גושנה, מה הוא שלח אותו? להקים ישיבה. בסדר? הרמב״ם גם כותב על זה, שמכאן לא, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, שזה, כן, עוד יעקב אבינו עשה ישיבה, בישיבה של שם ועבר, בדרך לחרן, והמדרשים אומרים את זה, וגם פה, לפני שמתיישבים בארץ מצרים, שנכנסים לגלות, קודם כל, מקימים בתי כנסיות ובתי מדרשות. בזמן הגלות, שאין את העולם הזה, נזכרים שוב את במציאות הרוחנית, זה יבוא לידי ביטוי, גם בזה שבפרשת ויגש יוסף מביא את יעקב לדבר עם פרו. ואז, נכון, מה קורה שם? פרו שואל את יעקב כמה שני חייך, ומה אומר לו יעקב? ימי שני חיי, מעט ורעים היו שני חיי. מתחיל להפיל עליו את כל דיכאון. כאילו, מה, שאל אותך עם מעט ורעים? זה הרעיון. יעקב הוא, יחד עם יהודה, בא להציג לפרו את השלב הבא. תדע לך, אתה פה עד עכשיו הכרת את הצד של יוסף, שהוא המשביר לכל ארץ מצרים, ובן פורת יוסף, והכל מצליח, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, והחיים נפלאים, והנה, בנינו פה את המדינה, ואת הארץ, ואת הכלכלה. אומר יעקב אבינו, החיים הם לא כאלה פשוטים, כמו שזה נראה. מעט ורעים היו שני חיים, נדע לך. יש גם משהו בעולם הזה שהוא רע, וצריך לבנות גם קומה שהיא מעבר לזה. וזה גם מסתיימת, ככה פרשת ויגש, כאשר יוסף, כן, אחרי שמסביב שם את כל ההתיישבות של בני ישראל במצרים, יש איזה, שם הפסוקים מסיימים פרשת ויגש, שיוסף עושה ניוד של כל ארץ מצרים. כן, יש שם את התיאור הזה, שהוא מוכר, כן, המצרים, הוא מוכר להם את התפועה, נכון? ואז הם אומרים לו, לא, די, אין לנו יותר כסף. הוא אומר, טוב, תביאו את הבהמות שלכם, נכון? גם אין לנו יותר בהמות, טוב, תביאו את ה... אתם תהיו עבדים, גם, אכלנו עבדים, טוב, ובסוף תביאו את האדמות שלכם, כן? יוסף פה עושה, ואז הוא מעביר את האוכלוסיות בארץ מצרים, אין יותר אדמה פרטית בארץ מצרים, הכל מולעם לפרו, חוץ מאדמת הכהנים. כן, אנשי הרוח המצרים, להם יש איזה נחלה. אומרים חזל, למה עשה יוסף את הדבר הזה? דורשים חזל, כדי שאחיו לא ירגישו חריגים בארץ מצרים. כדי שלא רק הם גרים, אז כולם פה גרים. המשמעות העמוקה של המדרש הזה והפסוקים, יוסף מעביר סדרת חינוך את מצרים, מעביר את כל העולם. שוב, האשליית הקביעות בעולם הזה, אשליית ה... יש לי אדמה, יש לי כלכלה, יש לי... וזה חזות הכל? תדעו לכם, זה לא עובד כך. אנחנו הולכים לבנות פה, ספר בראשית בא לבנות את, את החזון העתידי של האנושות. החזון העתידי של האנושות הוא בית יעקב, כן? עם ישראל. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה ממלכה. זה משהו שיופיע בעולם הזה, יופיע עם השיח בן יוסף, יופיע עם הכלכלה, עם הסדר, עם הכל, אבל לזכור שהעולם הזה הוא לא חזות הכל. העולם הזה הוא פלטפורמה לקראת העולם הבא. הקרקע הזו היא לא, היא זמנית. אדם, בסוף, גם הדבר שלכאורה הכי יציב בעולם הזה, הקרקע, גם הוא, יש לו את התפוגה שלו, ותבנו את המשיחיות בן דוד בנפש שלכם. של, אם אני מסכם פה את פרשת ויגש, אמרתי לכם, זה לא הנושא, אני רוצה להתמקד פה בפסוק אחד, בו בכל הפרשה, אבל רק כמסגרת כללית, פרשת, אם פרשת מקד זה ניצחונו של יוסף, ניצחונו של משיח בן יוסף, פרשת ויגש זה ניצחונו של יהודה, ניצחונו של משיח בן דוד. פרשת מקד מלמדת אותנו, שבשביל לנהל את העולם הזה, בשביל לנהל את החיים האישיים, צריכים מציאות כלכלית, חומרית, ארצית וכו'. פרשת ויגש, באמת, בשביל לגשת לעולם הבא, בשביל לגשת לקומה הבאה, צריך קצת להתנתק מהעולם הזה. יש גירות ויש איזה מעברים, תכף נדבר על זה, שאדם עובר בעולם הזה, וזה מה שמאפשר לו להיפתח אל העולם הרוחני. ומהצירוף של שני הדברים ביחד, נוצר את המציאות השלמה. טוב, אז עד כאן זה היה, כאמור, המעטפת. ועכשיו אני רוצה לגשת לפסוק אחד. שהוא יסביר את הנקודה הזו מזווית שלא מוכרת כל כך, והפסוק הוא בפרק מבב, פרשת ויגש, פסוק י' זין, שימו לב. בפרק מבב מתואר איך עם ישראל יורד למצרים, נכון? וישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויאמר אלוהים לישראל במרות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האלה עולה אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, כאילו יעקב מפחד מלרדת מצרים, ובצדק, כי כמו שאמרנו, לרדת למצרים, זה לעזוב את העולם הזה, זה להיכנס פה לגירות, לאסונות, לגלויות, לקשיים. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ואז זה הולך וממשיך בפסוק ח' ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. יעקב ובנה, בכור יעקב ראובן, ובני ראובן, חנוך ופלו וחצון וחרמי, ובני שמעון, ימואל וימין ועד ויחין וצוחר ושרון בן הכנענית. ואז שימו לב מה כתוב בפסוק י"ז, שימו לב, ובני אשר ימנה וישבה וישבי ובריאה וסרח אחותם. ובני בריאה חבר ומלכיאל. בתוך רשימת 70 הגברים שיורדים למצרים, כן, יש פה גם מדינה, אבל מבחינת הצאצאים של השבטים, מוזכרים כל הבנים, ומוזכרת גם אישה אחת, שרח בת אשר. שם שרח בת אשר, אולי נשמע לכם מוכר. איפה היא עוד מוזכרת? מישהו פה זוכר? יש המון מדרשים, אבל לפני המדרשים, בפשט הפסוקים. היא נולדה בין החמות. בספר שמות, בסדר? שמתואר לפחות 250 שנה לאחר מכן, אם לא יותר, מתואר בספר במדבר, בפרשת פנחס, שפוקדים את עם ישראל במדבר, בסדר? מוזכרת גם שם בת אשר סרח. הדמות, למיטב ידיעתי, היחידה בתורה שמוזכרת פעמיים בפער ברור של שנים. יש כל מיני מדרשים שאומרים פנחס אליהו וכולי, אבל בפשט הפסוקים, הדמות היחידה שכביכול דילגה פה על כמה דורות ונשארה, היא סרח בת אשר. היא מופיעה פה פעם אחת ומופיעה בספר במדבר פעם שנייה. ואותה אחת. וחזל דורשים, כן, ש... יש המון מדרשים עליה, איך שהיא נולדה, שהיא נולדה בין החומות, כן? איך מונים 70, הרי יש שם 69, אז היא נולדה בין החומות, וזה נחשב, 71, היא לא נחשבת. אבל יש לזה עוד המון המון מדרשים על שרח בת אשר. ואני רוצה דווקא דרך המדרשים של שרח בת אשר להבין את הנקודה שדיברנו עליה קודם. מי זו הייתה שרח בת אשר? חז"ל אומרים כמה וכמה דברים. דבר ראשון אומרים חז"ל במדרש הגדול, ככה זה מופיע, שכאשר בפרשת ויגש יוסף מתוודע אליך והאחים חוזרים לארץ כנען, לארץ ישראל, הם פחדו האחים, מי יגיד את זה ליעקב? הרי אם יגידו את זה ליעקב בבת אחת עוד לא תישאר בו עוד רוח, הוא... כן, הוא יקבל התקף לב מהבשורה הזו. ואז אומר המדרש שסרח בת אשר, כן, היא עמדה, כן, לפי המדרש הזה היא לא נולדה בין החומות, אלא היא כבר הייתה בחיים שם בארץ כנען, והיא התחילה לשיר בחרוזים, ככה אומר, יוסף במצרים, יולדו לו על ברכיים, מנשה ואפרים, שרה איזה חרוזים בסימני שאלה. וזה מה שגרם, ככה אומר המדרש, ליעקב אבינו לעכל את הבשורה הזו שיוסף בחיים. בספר הישר הוא אומר גם שסרח נגנה לפני יעקב אבינו בכינור, ושרה לפניו שיוסף חי ומלך במצרים. טוב, אז זה מדרש ראשון משונה על שרח בת אשר, שהיא יודעת לבשר בשורות דרמטיות בצורה שתתקל. אז זה אחד. לאחר מכן, יש לנו שוב דילוג של כמה מאות שנים, לפחות כאמור 250 שנה, 200 שנה, שמשה בא לגאול את עם ישראל ממצרים, אתה יודע? איך עם ישראל ידע שזה באמת משה רבינו? אומר המדרש כך, שימו לב, זה מופיע בכמה מקומות, אני קורא לכם את הגרסה של הספרי. הספרי במדבר כותב כך. סודות הגאולה לא נמסרו אלא לאברהם אבינו, ואברהם מסרן ליצחק, ויצחק מסרן ליעקב, ויעקב מסר סוד הגאולה ליוסף, שנאמר, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם. פי פי. היה איזה קוד כזה. פקוד יפקוד. פי פי. כן, זה פי יו, אתה לא משאיר אותך, זה פי פי. שזה המילים שצריך להביא הגואל. ויוסף מסר סוד הגאולה לאחיו ואמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ואשר מסר סוד הגאולה לסרח ביתו. היא הופקדה על הסוד הזה של הגאולה. וכאשר באו משה ואהרון אצל זקני ישראל ועשו האותות לעיניהם, הלכו אצל סרח בת אשר, אמרו לה, בא אדם אחד אצלנו ועשה אותות לעינינו כך וכך. אמרה להם, אין באותות ממש. יאללה, אנחנו מחשפים, ענייני, מה... אז מה אם הוא עושה אותות? אמרו לו, והרי אמר, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אמרה להם, הוא האיש. הוא האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים, שכן שמעתי מאבא, פי פי, פקוד יפקוד. מיד האמינו עם באלוקיהם ובשלוחו, שנאמר, ויאמן העם וישמעו, כי פקד השם את עמו. וואלה. הסרח בת אשר, היא גם הייתה עם סוד הגאולה. כן, בדיוק. היא לא מתרשמת גם מכל מיני אותות ומופתים. ממשיכים הלאה. במסכת סוטה, כתוב שכאשר עם ישראל כבר יוצא במצרים, שאנחנו מתקדמים פה כמה שבועות לאחר מכן, שזהו יוצאים ממצרים, גם לסרח בת אשר היה תפקיד חשוב. ככה. בואו ראה, תנו רבנן, בואו ראה כמה חביבות מצוות על משה רבנו. בזמן שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה, כן, ובוזו את מצרים, הוא נתעסק במצוות. שנאמר, חכם לב ייקח מצוות. ומה היה עושה? בזמן שכל עם ישראל במצרים, הלך משה לחפש את ארונו של יוסף. כי יוסף ציווה שפקוד יפקוד אלוהים אתכם, ונסעתם את עצמותיים מזה איתכם. ומאילן היה יודע משה רבינו, אחד יוסף קבור, אמרו, סרח בת אשר נשתעירה מאותו הדור. הלך משה אצלה, אמר לה, כלום את יודעת, אחד יוסף קבור? אמרה לו, ארון של מתכת עשו לו מצרים וקבור בנילוס הנער, כדי שיתברכו מימיו. הלך משה ועמד על שפת נילוס, אמר לו, יוסף, יוסף, הגיע העת שנשבע הקדוש ברוך הוא שאני גואל אתכם, והגיע השבועה שהשבעת את ישראל, והצף הארון של יוסף מהמים, ולקחו אותו איתנו. מה זה? יכול להיות שזה גם מדרש כזה, אבל פה במסכת סוטה מסופר שהיא זה. יכול להיות שהיא גם נתנה את ה... קמיה של יוסף, ומזה זה צד. טוב, זה לא נגמר. בסדר? מאות שנים לאחר מכן, בספר שמואל ב', בסדר? בימי דוד המלך. בספר שמואל ב', פרק חף, מסופר שם שהיה מרד בדוד המלך. אדם בשם שבע בן בכרי. ניסה להילחם בדוד המלך. ואז הוא, יואב בן צרויה, שר הצבא, רדף אחריו אחרי שבע בן בכרי, ושבע בן בכרי הסתתר בעיר, הגיע לזה עיר בשם אבל, בית מאחה. בסדר? הסתגר שם בעיר. ואז יואב עשה מצור על העיר, והלך לחסל את כל העיר, בשביל השבע בן בכרי הזה. ואז פתאום מופיע שם אישה חכמה. איזה דמות לא ברורה כזו, מופיעה בחלון, אישה חכמה, ואומרת ליואב, למה אתה רוצה פה לחסל עיר ואם בישראל? אמר לה יואב, כי יש פה את המורד, שבע בן בכרי. אמר לו, יש לי רעיון בשבילך. היא דיברה עם אנשי העיר, שיחרטו את הראש של שבע בן בכרי, יזרקו אותו ליואב, וככה הצילה את העיר בישראל. אומר המדרש ככה, שימו לב. מדרש מופיע במדרש זוטה, כהלת. כך. ומי אותה אישה חכמה? יש אומרים, סרח בת אשר השלימה עמהן את המניין, ותקרא, הוא דכתיב, ותקרא אישה חכמה מן העיר. ויקרא אליה ותאמר האישה, אתה יואב? אמרה לו, שמך יואב לאמור שאתה אב לישראל ואין אתה אלא קוצר? אמרה לו, אתה נקרא יואב כי אתה אביהם של ישראל. ובסוף מה שאתה עושה פה, אתה הולך לקצור עיר שלמה בשביל איזה מורד אחד? ולהתת לפום שמך, אתה לא ראוי לשמך. ולהתת ודוד בני תורה, איך היא מדברת, הסרח בת אשר הזו? היא אומרת, אתה והמלך דוד, אתם לא בני תורה? מה זה, ככה אתם עושים? הורגים עיר שלמה? וכי לא כתוב, כי תקרא וליר להילחם עליה וקראת אליה לשלום? אמר לה, יואב, מנת, מאיפה? אמרת לי, כאילו, מי מדברת ככה אל הרמטכ"ל? אמרה לי, אנוכי שלומי אמוני ישראל. אני שהשלמתי מניינם של ישראל במצרים, כן, זוכרים שהם לא היו שם 70 נפש, הסרח בת אשר, אני השלמתי מניינם של ישראל במצרים, אני שהשלמתי נאמן לנאמן יוסף למשה, אני זו שסיפרתי למשה איפה נמצא ארון של יוסף. מה אתה מבקש להמית עיר? ואז קיבל יואב. ולקינוח, אחרי כל התיאורים האלה על סרח בת אשר שמופיע אצלו פרשת ויגש, כתוב במדרש פסיקתא רבתי, שבעה קיפלו את העולם כולו. אדם ראה את מתושלח, מתושלח ראה את שם, שם ראה את יעקב, יעקב ראה את סרח, סרח ראתה את אחיה, אחיה ראה את אליהו, אליהו חי וקיים עד שיבוא המשיח, ואותם אלה שמנינו לא טעמו טעם איתה. טוב. הרעיון שעומד מאחורי כל המדרשים האלה, על סרח בת אשר, אתם מבינים, זה הנקודה שדיברנו עליה, מהי פרשת ויגש. פרשת ויגש, שאדם רוצה לגשת אל העולם הזה, זה, העולם הזה מאוד מתאה אותו. העולם הזה נראה מאוד קוסם, מאוד צבעוני. העולם הזה, שוב, בעיקר אחרי ההצלחה הגדולה של יוסף, כן, של משיח בן יוסף, וואי, תראה איזה מדינה הקמנו פה. איזה מחלפים, איזה AI, איזה צבא, איזה הייטק. מה צריך יותר? סרח בת אשר, מבינים, היא הדמות באישה אחת, בקופה לנצח. אישה אחת, כל דורות האומה נמצאים אצלה באקסטרים, הכל יחד. היא לא טעמה טעם איתה, דמות שהיא מעל העולם הזה. סרח בת אשר, המילה סרח, מה זה מזכיר לכם בתורה? הסרח העודף. בספר שמות, שמדובר על בניית המשכן, כתוב שהמשכן עשוי כולו יריות מזה, ויש בסוף סרח העודף. היה איזה חתיכת בד שהיא הייתה יותר מהגבולות של המשכן, והיא הסתרחה על הארץ. מזה המילה סרח. כן, סין וסמך, זה מתחלה. זה מסתרח על הארץ. מזה המילה סרוך, נכון? סרוך נעל. גם מופיע בפרשת לך לך. אברהם, שם ארבעת מלכים את החמישה. הוא אומר, מחות ועד סרוך נעל. לא, לא, לא תאמר. יש אנשים שמבחינתם, העולם הזה הוא העיקר. והעולם הרוחני הוא הסרח העודף. הוא הדברים המיותרים. סרח בת אשר מלמדת את עם ישראל לדורות. העולם הבא הוא העיקר. הנצח הוא העיקר. העולם הזה הוא סרח עודף. הוא משהו שאנחנו משתמשים בו. אבל הוא אמצעי. אין לו ערך מצד עצמו. הוא אמצעי בשביל העולם הבא. זה מה שמשיח בן דוד מלמד את עם ישראל. אנחנו חיים בעולם הזה, יש משכן, יש הכל, יריות, מזר, אבל יש המון המון צדדים שהם סרח עודף. ודווקא מי שמבינה את זה, היא זו שיכולה לגאול את עם ישראל למצרים. היא זו שיכולה לבשר ליעקב שיוסף אותך. האחים באים לבשר ליעקב שהוא חי. האחים באים במבט של העולם הזה, זה העיקר, נכון? חשבנו עד עכשיו שיוסף מת, הגוף שלו מת, ועכשיו הגוף שלו חי. אופי. זהו, זה העושר הכי גדול. מי שבאמת הוא מסתכל ככה לעולם הזה, שהעיקר פה מה שרואים זה גוף קיים או גוף לא קיים, אז באמת שעכשיו מספרים לו איזה בשורה מדהימה, שמישהו שחשבנו שהוא מת, הוא בעצם חי, הוא יכול לאבד את ה... או, מה קורה פה? קורה פה דברים, בחיים שלי היו דברים שהייתי בטוח שהם לא יהיו, ווואי, הם פתאום קרו. זה גומר את הבן אדם. אנשים, כן, טיפח רוחם של מחשבי קיצין, אומרים חז"ל. מי שמחפש את הקץ, מי שמחפש כאילו את הרגע הזה, תבוא גאולה, הוא מפיח את הרוח. הוא, 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 הוא לא יודע להתמודד עם המציאות. מי שהוא ממשיך את דרכה של שרח בת אשר, איך היא מבשרת ליעקב שיוסף חי? בשירה, בסימן שאלה. כי יוסף הוא במצרים, וכי נולדו לו בנים מנשה ואפרים. במילים אחרות, אדם שמביט על החיים במבט של נצח, הוא לא מזדעזע יותר מדי משינויים שמתרחשים בעולם הזה. מה חשבת שיהיה? היא אומרת ליעקב, מה? שיוסף באמת מת? איך זה ייתכן שיוסף ימות? אנחנו בחשבון הנצח. בחשבון הנצח יש מקום לכל אחד מהבנים שלך. יש מקום ליוסף. ברור שהוא חי במצרים. ברור שיוולדו לו בנים מנשה ואפרים. תלמידי חכמים גדולים, ידעו, הם לא מזדעזעים מכלום. מספרים להם דברים איומים ונוראים שקרו. גם דברים מצערים מאוד, וגם דברים משמחים מאוד. הם מעכלים את זה בצורה הנכונה, בחשבון הנצח. נכון, קרה עכשיו פה משהו מדהים. קרה פה עכשיו משהו איום ונורא. זה הכל סרח עודף של העולם הזה. לא לקחת את זה, מה שנקרא, קשה מדי. לשום כיוון. יש הרבה תיאורים, הגדולי ישראל, שהיו ברגעים הכי קריטיים של החיים. והם עומדים בקור רוח ומגיבים את מה שצריך להגיב. דוגמה, עכשיו סתם עולה בדעתי, יש אין סוף סיפורים. יש סיפור ידוע, רב ציודה מעיד על עצמו, שהיה את הכרזת מדינת ישראל. כן, כולם יצאו בחגיגות גדולות, מה יכול להיות יותר גדול מזה? משיח בן יוסף, הקמנו מדינה. הוא אומר, הוא התכנס יחד עם הרב הנזיר, כן, תלמיד הגדול של הרב קוק, וישבו והתחילו לבכות. כי את ארצי חילקו. מה זה ה... מה, כן, זה ה... הוא אמר את זה בנאום הידוע שלו לפני מלחמת ששת הימים. איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, איפה היא חצי ירושלים שלנו, ואז התוכנית החלוקה הזו היא קורת ארצי לגזרים. ואז הוא אומר, ארצי יודע, באיזה שלב עצרנו ואמרנו, בעת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו, והלכו לחגוג. זה מבט של גדול בישראל. קורה פה עכשיו משהו אדיר, אדיר, כן? לטובה ולרעה. נכון. עכשיו מדינת ישראל היא מחולקת. עוד 19 שנים נכבוש גם את החלקים, את שכם ואת חברון ואת ירושלים. ה-19 שנה האלה שלא נמצא אצלנו הדברים, זה סרח עודף. בסדר, זה איזשהו, איזה בעיה כלשהי ש... נקסט. באים לפקוד את עם ישראל. מי יודעת להגיד מה הסימן של הפקידה? שוב, אנשים שמה שיש להם בעולם זה רק העולם הזה. אז עכשיו היינו עבדים במצרים, כל כך קשה לנו, היינו עכשיו במלחמה, נכון? הסתיימה המלחמה, יאללה, כל מי שבא ואומר, מסתיים את העבדות, הולכים איתו. בטח מי שעושה אותות, יש כאן מישהו, עושה קסמים, או הוא כזה מדבר ברמזים, בגימטריות, זה, הנה, זה, אך. כל פעם זה קורה, המלחמה, המלחמה הזו, היה לי, את זוכר, זה מקרה של, עם איזה אלמנה של אחד מההרוגים. היה, כאילו זה היה סוג של זום כזה, של שיעור וזה, והכותרת של השיעור היה משהו בסגנון, האם המלחמה הזו זה מלחמת גוג ומגוג, כאילו האם המלחמה הזו היא סוף אחרית הימים. אני דיברתי, אמרתי פחות או יותר בשורה התחתונה, שלא, בקיצור, גוג ומגוג זה לא מלחמה ספציפית, אלא זה תהליך מתמשך, ועכשיו המלחמה הזו היא מלחמה שמקדמת וכו'. אחריי דיברה מישהי אלמנה, והיא הייתה כולה כזו מנעמת ליבה, אמרה, לי, שם בתחילה צעקה, היא אומרת, לא ייתכן, היא אומרת, לא ייתכן, שכה לי אחרי זכר גם כזה תכתובת, זה, אומרת, היא לא ייתכן, הבעל שלי נהרג, המשיח יגיע עכשיו, זה היה האמירה. טוב, מובן מאיפה זה בא, ויש בזה גם משהו שבאמת מעיד על אמונה גדולה וכו', אבל כמו שראיתם, גם אחרי המלחמה הזו, יש עוד לאן להתקדם. זה הרעיון, תמיד. שרח בת אשר, היא אומרת לעם ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. זה השם שאנחנו צריכים לשמוע. יש פקידה, יש התקדמות. בסדר? מי שאומר את זה, מי שמחובר אל הנצח, מי שמחובר למילים שעברו מאברהם, מיצחק, מיעקב, כל התיאור המופלא הזה של המדרש. שבעה אנשים טיפלו את העולם כולו. אתם יודעים, יש איזה שבע דמויות שהם הקו שחורז את הנצח, את הפקידה, את ההבנה שהמציאות היא תהליכית. וכל מה שקורה עכשיו זה מצד אחד אנחנו שמחים, חיים את הרגע, אבל יחד עם זה גם שמים את זה כסרח עודף. ומתמקדים עכשיו בקו הזה שחורז. אדם ראה את מתושלח, מתושלח ראה את שם, שם ראה את יעקב, יעקב ראה את שרח, שרח ראה את אחיה, אחיה ראה את אליהו, ואליהו חי וקיים עד שיבוא המשיח. לונגרן, מה שנקרא. הוא יצא לטווח ארוך. זה פקוד יפקוד. ולכן, היא גם זו שמעלה את ארונו של יוסף. היא אומרת לו, מה? יוסף? נכון שהוא נקבר. אז מה אם הוא נקבר? מה, אתה מתרגש כאילו בעצם, בעצם שהוא מתחת לנילוס, אין, זהו, אין אפשרות להוציא את הארון של יוסף, נכון? העולם הזה, הוא, זה החוקים, אין יותר, לא יתקדם יותר ממה שיש פה, בסדר? אנחנו, המאורע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה חותם המציאות, כן? זה סוף הדורות, זה מה שמתקבע עכשיו, ההבנה שלנו, ההישגים שלי, המוות שפגשתי בחיים, זהו, הארון קבור, אין מה לעשות יותר. זה הרעיון של חניתה, למה המצרים חונטים? המצרים כאילו חונטים את הגופות שלהם כדי לשמר את הרגע. איך שרח, מה? כאילו שרח תמינה, היא האישה הנצחית, השכינה, אומרת למשה רבנו, מה? לך תוציא את הארון שלו ונתקדם הלאה. מה אתה חושב, שאנחנו נשאר קבורים פה במצרים? ואז זה ממשיך הלאה. ימי דוד המלך. יש מרידות בדוד המלך. שוב, הגענו סוף סוף כבר לימי דוד, אל המנוחה והנחלה. משיח בן דוד, נכון? זה, הרי מה אמרנו פרשת ויגש? פרשת ויגש אומרת, זהו, עברנו את השלב של יוסף, ועכשיו אנחנו בונים את הקומה הבאה. ומסתבר שיש מרד, שבע בן מיכי מורד, יואב בן צרויה נכנס ללחץ, יש פה עיר ששבע בן מיכי, צריך להרוס פה את הכל, כי אתם יודעים, יש פה משהו מאורע דרמטי, יש כאן איזה מאורע חסר תקדים, זה היום משפט שהיום אנשים מאוד אוהבים להגיד על כל דבר. היה פה עכשיו מלחמה חסרת תקדים. יש משבר כלכלי חסר תקדים. יש סופת קשם חסרת תקדים. לא היה דבר כזה אף פעם, אתם מבינים? אנחנו עכשיו נמצאים בפינלה של ההיסטוריה, יש טכנולוגיית AI, זהו, זה חסר תקדים, זה דבר שישנה את האנושות ולגמרי, עכשיו זה כל המשפטים האלה נכונים, באמת יש נקודות התקדמות במציאות, אבל אדם לא נלחץ מהדבר הזה, נכון, יש פה עכשיו מרד בדוד, שבע בן מכרי, מורד, איך מגיבים לזה? מתוך מבט של נצח, אומרת לו, סרח בת אשר ליואב. כן, בפשט אני לא יודע אם באמת הייתה בחיים, אתם יודעים, המדרשים זה לא תמיד פשט, יכול להיות שזה לא סרח בת אשר ספציפית. אבל חז"ל רוצים להגיד פה את העיקרון. מהמבט של סרח בת אשר, מה אתה הולך לחלות פה עיר בישראל? מה אתה מגיב לי באובדן של חוסר רשתון? מה אתה עכשיו משתולל? מה אתה בהיסטריה? מה קרה? מה קרה? אז התברר לך שהכסף שלך הפסדת אותו? התברר לך שחשבת שהגעת לאיזה הישג בעבודה ופיתרו אותך? חשבת שכל הילדים שלך, כל המשפחה שלך, כולם נפלאים, כולם טובים, כולם בסדר, ופתאום עכשיו קרה לא עלינו אסון? אז עכשיו זהו. מה אני עושה? איך אני אתמודד עם הדבר הזה? כנל הפוך. התרחש פתאום עכשיו זכית בפייס. פתאום עכשיו קיבלת איזה משהו שלא צפית. זהו, אין אלוהי, כאילו, מעכשיו אני משנה את כל הערכים שלי, את כל הזה, אני, מה שנקרא, אדם מתחיל להתבלבל שהוא נפגש עם איזה מאורעות דרמטיים בחיים. כל פעם שאדם מתחיל להתבלבל בכל מיני רעשים גדולים, שישמע את הקול של סרח בת אשר פה מאחורי האוזן. תקשיב טוב. העולם הזה הוא סרח עודף. הכל עובר בעולם הזה. גם הקשיים וגם ההצלחות. אנחנו משתמשים בקשיים, משתמשים בהצלחות, אבל הכל בשביל משהו גדול יותר. נצח. ולכן סרח בת אשר היא בין אלה שלא טעמו טעם איתה. מי שלומד את פרשת ויגש, מי שמבין מה זה סרח בת אשר, מי שמבין את המבט שהתורה מחנכת, מחנכת אותנו, הוא אדם שלא טועם טעם איתה. אומרים חז"ל, צדיקים במותם קרויים חיים. אדם שמיום לידתו עד יום מותו, כולל יום מותו, הוא כל הזמן חי את הנצח. כל המאורעות שמתרחשים עליו בחיים, מתמודד איתם, הוא חי אותם, הוא מתרגש איתם. שאתה אומר, זה לא אדישות, זה לא, זה מידה שאני מנסה כמעט בכל שיעור להזכיר אותה, מידה שרבנו בחיי בחובת הלבבות מזכיר אותה, גם באיגרת הבעל שם טוב, קוראים לזה מידת ההשתוות. מלשון הפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד, מידה שמביאה את האדם לשוויון נפש. שוויון נפש זה לא אדישות. שוויון נפש זה קור רוח. במשמעות החיובית של הביטוי הזה קור רוח. תמיד אלוהים נמצא. תמיד הכל בשליטה, גם ששום דבר לא נראה בשליטה. גם שיש עכשיו מרד, גם שעכשיו עשינו סיום שנה, גם שעכשיו התחלנו עידן חדש, גם שיש עכשיו טכנולוגיה שלא ידענו, הכרנו אותה קודם, גם שעכשיו ניצבים מולנו טילים מאיראן, ושיהיה עוד 20 שנה אויב ממקום אחר. יש אלוקים בשמיים. אלוקים בשמיים זה הדבר היחיד שהוא נצחי. זה הדבר היחיד שנותן לאדם את החוסן. כל שאר הדברים, סרח עודף בירקתי המשכן. יש את המשכן, בלבבי משכן אבנה. ומסביב לזה, נכון, יש בעיות כלכליות, ויש בעיות רפואיות, ויש גירושין, ויש אסונות, ויש הצלחות, ויש רגעים שאדם מרגיש שהוא נמצא למעלה, ויש רגעים שאדם מרגיש שהוא נמצא למטה. אבל יש דבר אחד שנשאר תמיד. קדוש ברוך. אומרת הגמרא במסכת כתובות, אמר רבן גמליאל, פעם אחת התהלכתי על החוף, וראיתי ספינה מתרפת בים, ראיתי ספינה נטרפת בין הגלים, ואומר, והצטערתי על תלמיד חכם שבה. ידעתי שיש שם תלמיד חכם שהולך לטבוע, הצטערתי. מי היה אותו תלמיד חכם, אומרת הגמרא? רבי עקיבא. הצטער, רבי עקיבא הולך לטבוע. ואז אומר רבן גמליאל, למחרת, מצעתיו בבית המדרש. יושב ושונה בהלכה. למחרת אני מגיע לבית מדרש, רואה את רבי עקיבא יושב, כאילו כלום. שאלתי אותו, בני, מי עליך? איך עלית מהסופה הזו? אמר רבי עקיב, משפט, אם הייתי יכול, הייתי חוקק את המשפט הזה בכל סטיקר אפשרי ברחבי העולם. אמר רבי עקיב, דף של ספינה התגלגל לידי, דף זה קרש, קרש של ספינה התגלגל לידי. אחזתיו בו, וכל גל וגל שבא, נענעתי לו בראשי וחלף מעליי. ככה יהודי חי. כל גל וגל שמגיע. כל גליך ומשבריך עליי עברו. אדם אוחז בקרש של הספינה, אדם אוחז בעץ החיים של התורה. אדם אוחז בסרח בת אשר, אדם אוחז ביהודה, אדם אוחז במשיח בן דוד. וכל גל וגל שמגיע, הוא מנענע לו בראשו וצולח אותו. זה הדרך שבה יהודים חיים. זה הדרך שבה בונים את בית יעקב. זה הדרך שבה צריך להתמודד על החיים, בטח גם בתקופה עכשיו. סיימנו מלחמה אחת, ברוך השם, התקדמנו דברים אדירים בשנתיים האלה. שום דבר לא הסתיים. הולך להיות עוד מערכות ועוד מלחמות. ואנחנו נעבור גם אותם. אדם הגיע למשהו בחיים שלו, נפלא, לסמוך בזה. אתה מתחתן, אתה מוליד ילד, נפלא. שרח בת אשר אומרת, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. זה לא נגמר, זה יימשך עוד. תפסיק פה עכשיו לאבד את ההשתנות. תעשה את מה שצריך לעשות. וחס ושלום שיש אסון, יש מוות, יש קשיים, יש... והקוד יפקוד אלוהים אתכם, אל תהרוס לי פה את העיר כולה, תעבוד בצורה ממוקדת, חכמה, מדויקת, מלאת אמונה, מלאת רגש, מלאת רגישות. זה מכלול שלם של דברים, זה לא רובוטים, זה הפוך. זה אדם שהאמונה היא כולו, כולה נמצאת בלבבו. ולכן כל סרח העודף של החיים לא מטריד אותו, לא מטריד אותו. והוא שומע את סרח בת אשר, שלוחשת לו, יוסף שרה לו באוזן. לא זה שירת נשים, אבל לנצח, להתמודד עם הדבר, שידמיין. יוסף חי במצרים, ואיך זה שם החרוז? יוסף חי במצרים, יוולדו לו על ברכיים מנשה ואפרים. בסדר? יוסף חי במצרים, והילדים ימשיכו להיוולד, בעזרת השם. עצור כאן.